לפני שנתחיל את השיחה. א', מאוד מאוד שמח על השבת שיעור שהייתה בשבת שעברה. בכל השיעורים אני מבין שהייתה שבת נפלאה, אני מאוד מאוד שמח על זה. קיבלתי טלפון מאוד מאוד חם מהרמות מאיר, מהרב שם, גם בשם התושבים, להגיד איזה קידוש השם החבר'ה עשו ואיך הם הרשימו את כל היישוב, ואני ממש ממש שמח על הדבר הזה. שמח גם על השבתות שהיו בשיעור ב' ושיעור א', נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתמול ראשי הישיבות שהם בוועדת הצבא של איגוד ההסדר נפגשו עם הרמטכ"ל, קיבלתי דיווח הבוקר למעלה משעתיים על הנושא של הפקודה של השירות המשותף, שיש בה בעיות רבות. כן, נקודת הבסיס צריך להיות שאנחנו הולכים לצבא לא בגלל החוק, אלא אנחנו הולכים לצבא בגלל עבודת השם, ולכן אנחנו זקוקים לכל התנאים, כי הצבא שלנו הוא צבא קודש וחייב להתנהל לפי תורת השם ולפי הדברים האלה. והייתה פגישה מאוד מאוד טובה ומועילה בין ועדת הצבא של איגוד ישיבות ההסדר לבין הרמטכ"ל, וסוכם שתוך שלושה שבועות משנים את הפקודה של השירות המשותף, ואני חושב שזה התקדמות מאוד מאוד גדולה. היה לנו ישיבות לפני כן, חנה וכו', ואנחנו מחכים. אני באמת מקווה שהפקודה תשתנה, כי יש לזה חשיבות מאוד 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 גדולה. נקודה שלישית, כמו שאתם יודעים, בעזרת השם שיעור בית עומד אחרי באזור פורים להתגייס, מקווה שעד אז הפקודה כבר תשתנה הרבה קודם, ומאוד מאוד חשוב שבאמת גם להם יהיה את המחיל לחי, שיהיה כל יום דברי תורה, ולכן אני באמת מבקש שכל אחד יכתוב על פרשה מסוימת. אופיר צלמון הוא אחד מהאורחים, אפשר לגשת אליו, אפשר לגשת לבחורים אחרים בשיעור ב', ושבאמת כמו כל שנה אנחנו הולכים לבקו, מחלקים את החוברת הזו, וזה באמת עוזר לא רק לחבר'ה שלנו, להרבה מאוד חיילים, ולכן ודאי שהחוברת הזו יש לה חשיבות רבה. נקודה אחרונה, שבת חופשית. השבת, אני מיותר להגיד, אבל אני חושב שחשוב, מאוד חשוב, אני חושב שכל מי שנוסע יהיה מצויד עם הרבה דברי תורה, לקדש שם שמיים מחוץ לישיבה, לרומם את המשפחה, את הקהילה וכו'. פרשה שלנו עוסקת בעיקרה בשליחות של אליעזר למצוא אישה ליצחק במציאת רבקה, ועוסקת בנושא של נישואים. אני מבקש לדבר על תופעה שקיימת בארץ, שצערי באחוז גבוה מאוד קיימת פחות בציונות הדתית, אבל גם שם לצערי יש עלייה מאוד גדולה בשנים האחרונות, וזה נושא הגירושים. אנחנו מדברים על 26%, שימו לב, כל אדם רביעי, 26% בכלל הארץ. בציונות הדתית אין אחוז מדויק, מדובר על פחות, אבל עדיין יש אחוז לא קטן, ובשלוש שנים האחרונות זה עלה ב-16% משלוש שנים הקודמות. אנחנו מדברים על עלייה מאוד גדולה, אנחנו מדברים על תופעה שצוברת תאוצה, ואני בכלל חושב שאחיותינו פה בישיבה, כל תופעה שקיימת, לנתח אותה, להבין אותה מאיפה היא באה, ללמוד אותה מתוך הפרשה שלנו, מה זה אומר וכו'. אני חושב שיש שלוש סיבות עיקריות, יש סיבות נוספות, אבל לדעתי יש שלוש סיבות עיקריות לתופעה הזאת הגדולה של גירושים. תופעה ראשונה, סיבה ראשונה, הסבר ראשון, ואני רוצה להגיד עכשיו דברים לא פשוטים. השיחה היום הולכת לדבר ממש לגעת לשורשם של הרבה תופעות שיש, כולל בחברה דתית לאומית. ואני חושב שחייבים לדבר עליהם ולנתח אותם ולראות איך אנחנו ביחס לדבר הזה. אני מרגיש שיש ציבור גדול, ואני חושב לדבר על דתי לאומי, לא לדבר עכשיו על כלל המדינה, שבעצם רוצה לחיות בסטנדרט חיים גבוה יותר ממה שהוא יכול לעשות בצורה טבעית. וזה גורם למרוץ מטורף בחיים. לעבודה של שעות נוספות, לקחת את העבודה ולהפוך אותה לעיקר וכו' וכו', כדי שאפשר יהיה להגיע לאיזשהו סטנדרט חיים מסוים, שכולל נסיעות לחול וכולל כל מיני דברים. וברגע שיש את הסטנדרט המרוץ הזה, כדי שאפשר לחיות בסטנדרט חיים מסוים, אין נחת, אין שלווה, יש כל היום ריצה, ובניית זוגיות, אי אפשר לבנות זוגיות אם אין נחת ושלווה. זוגיות זה לא משהו שעושים בחתונה. החתונה מתחילה את העניין. האירוסים מתחילים את העניין, החתונה לאחר מכן. אבל צריך להיות בנייה כל הזמן. וצריך להיות שלווה ונחת וזמן להתבונן ולהבין את הרגישויות של השני ולהבין את מי השני ולבנות איתו בתשומת לב. וכשאדם נמצא כל הזמן במרוצה, הוא לא יכול להגיע לדבר הזה. לא היו הרבה מקרים שאנשים באו לשאול אותי אם לקחת עבודה נוספת או דבר נוסף וכו', ואחד הממדים הכי גדולים היו בשאלה האם זה יגרום לכך שהם לא יוכלו לחיות חיי נחת, חיי שלווה, חיי רגיעה, חיים שאפשר להתבונן. ואני חושב שיש ציבור שלם גדול בדתי לאומי שלא חי חיים של נחת, התבוננות, שלווה וכו'. ואני לא מדבר על נחת, הכוונה לא לעשות כלום. ודאי שצריך לעשות, ולעשות הרבה, אבל צריך לעשות את זה בצורה שאני לא רודף אחרי עצמי כל הזמן, בצורה שיש לי זמן עדיין להתבונן, עדיין לחשוב, עדיין להרגיש את השני, עדיין להיות עם ילדיי. אני חושב שמה שאני מדבר עכשיו, שהרבה מאוד אנשים שמים לעצמם רף גבוה, גשמי, ולכן הם רצים אחרי זה, זה לא רק השאלה של גירושין או בניית זוגיות, זה גם שאלה של הורות. יש הרבה מאוד דורים שלא מספיק, יש להם שיחות עומק עם הילדים שלהם, לא מספיק מרגישים מה בדיוק הילד עובר, כי אין להם את הזמן, אין להם, זה לא זמן טכני, זה פנימות נפשית, היא לא קיימת. ולכן אני רוצה היום בשיחה להתבונן בנושא של כסף. אני חושב שכל מי שנמצא בישיבה צריך טוב טוב לחשוב איך הוא מתייחס לנושא של כסף, לנושא של הנאות והנושאים הרך שהוא יציב לעצמו שהוא רוצה לחיות. זה לדעתי סיבה מאוד עיקרית, יש לה השלכות על גירושים, יש לה השלכות על הורות, יש לה השלכות על עבודת השם. גם עבודת השם דורשת התבוננות, דורשת איזשהו רגיעה, ולכן זו נקודה מאוד מאוד יסודית. יכול להגיד לכם שאני נפגש עם המון הורים שאני מרגיש שהם לא מספיק מכירים את הבן, כי אין להם את הרגיעה לשבת איתו, לשוחח, לשיחות עומק. נקודה מספר אחד. אני מבקש להגיע לדברים מתוך הפרשה, אני קודם אתן את הנקודות עצמה. נקודה מספר 2, אני חושב שחשיפה לתקשורת, ראיית סרטים, סדרות, יוצרת איזשהו מצב שאדם שם לעצמו איזשהו רף לא ריאלי של ריגושים. כי כל סרט בנוי על עלילה, בנוי על רגש, בנוי על איזשהו אקשן שקורה. ואני חושב שאנחנו מאבדים את הרגישות לשגרה, את היופי שבשגרה. בלי ריגושים, אבל שגרה, ליהנות ממנה, היא יוצרת יציבות, יש בה יופי גדול. אבל כשאדם כל הזמן מתרגל לראות דברים שהם לא ריאליים, אפשר לעשות אותם בסרט, אפשר לעשות אותם בחיים, הוא רוצה שכל הזמן יהיה ריגושים ואקשן וכו', וכשזה לא קיים, מפרקים את החבילה. ואני חושב שמי שרואה סרטים וסדרות, אני לא נכנס עכשיו לשאלת הצניעות וביטול תורה, יש הרבה מה לדון, זה לא הנושא שלנו.
אבל הוא מוציא הרבה ברגישות, כי הוא חי חיים של אילוזיה, הוא לא חי חיים של מציאות. נקודה מספר 2. נקודה מספר 3, אני חושב שאין מספיק חינוך למידות. קודם כל לסבלנות. תהליך של נישואין, בנייה נכונה, זה תהליך שיש פה עליות וירידות, אבל רואים איזשהו מגמה, מבינים שיש תהליך, לא רוצים שהכל יהיה אקספרס. היום אנחנו חיים בחברה שאם הדבר מקולקל פה לא מתקנים, זורקים, לוקחים אחר. והעובדה הזאת שאני נותן את זה כלפי מכונת חשמל או משהו כזה, גם נותנת איזושהי הרגשה, זהו, ברגע שמשהו מתוקן, אז אני לא טוב, זורקים אותו. צריך להבין שבניית זוגיות היא תהליך שמחייב הרבה סבלנות. מחייב עין טובה. מחייב חסד, נתינה. ואם לא מתרגלים לדברים האלו, אז לא בונים נכון. אני עסקתי בזוגות של שלום בית. באו וכיתרו אחד על השני. אמרתי, אני מאוד מבין. קחתי דף, אמרתי, עכשיו תסתמו את הדברים הטובים. ואחר כך גם תגידו את זה אחד לשני. אף פעם הדף לא נשאר רק. תמיד היו דברים טובים, רק הם לא חשבו עליהם, זה לא מילא אותם את הראש. אף אחד לא אמר, לא, אין שום נקודה טובה. אף אחד לא היה. אבל אנחנו רגילים לקטר, אנחנו רגילים להסתכל על מצב תיקון ולא מספיק על החצי המלא. ולכן אני מדבר על שלוש נקודות היום בשיחה. על הנקודה של איזה סטנדרט חיים אני רוצה להציב לעצמי, כי אם אני אציב לעצמי סטנדרט חיים גבוה מדי, אני לא אוכל לחיות חיים של נחת ושלווה, ונחת ושלווה זה לא לשים רגליים על אדום. זה משהו פנימי שאני מתייחס אליו, לא משהו חיצוני שיש עוד תנאי, לא זה הכוונה. נקודה שנייה, שלא נפסיד רגישות של שגרה, של יציבות, ולא נשים לעצמנו רף ריגושים שהוא לא ריאלי. וזה יכול בהחלט לקרות מההשפעה של תקשורת. נקודה שלישית, שנחנך את עצמנו לנתינה ולמידות. אני מבקש להגיע לשלושת הנקודות האלו מתוך הפרשה שלנו. ואברהם זקן בא בימים, והשם בר את אברהם בקול. מה הכוונה השם בר את אברהם בקול? מה זה בקול הזה? אומר האבן עזרא, והאבן עזרא פה הולך לפי הפשט הכי פשוט, אומר האבן עזרא באורך ימים, עושר, כבוד ובנים. כל מה שאנחנו רוצים. כן, נשאל בן אדם מה הוא רוצה, נגיד לך להיות עשיר, להיות בריא, להיות חיים ארוכים. אז השם נתן לו את כל זה. וזה הכוונה, השם ברך את אברהם בכל. הרמב"ן צועק על האבן עזרא. אם הוא ידע זה המתעסק בסודותיו, תעלם לשפתיו. מלהלעיג על דברי רבותיהם. אתה חושב שאושר זה נקרא בקור? זה מה שעושה את אדם שמח? הרב דסטר אומר שהוא פגש הרבה עשירים שמאוד מאוד מדוכאים. פגשתי יהודי שחזר בתשובה, אולי נביא אותו פעם לישיבה. סיפור מרתק. זרקו עליו בקבוק מולוטוב ברמאללה, הוא היה חייל, היה בסכנת חיים, והבין שהוא צריך לעשות שווי שם החיים שלו, כי החיים שלו ניתנו במתנה, נהפך להיות הזה. והתחיל לחפש את עצמו, נסע לכל העולם. סיפר לי שהוא פגש עשירים גדולים מאוד, אבל הם בכלל היו שמחים, וזה נתן לו את ההבנה שאי אפשר להגיד שבכל, אי אפשר להגיד שהשם בארץ אברהם בכל זה בכסף. לא שכסף לא חשוב, אבל כסף לא יוצא את השמחה. לכן הרמב"ן כועס על האבן עזרא. כנראה שהפשט לאבן עזרא הוא כמו מה שמסביר הרב קוק. הרב קוק מסביר שאת העושר וכבוד אברהם ניצל כדי לקדש שם שמיים, כדי שיעזור אליו, כדי שיהיה משמעותי. אז לא הכוונה שזה יוצא את השמחה, אלא אם בן עזר מבין, כמו שהרב קוק מסביר, שזה יצר מציאות שהוא קידש שם שמיים, ולקדש שם שמיים, וזה הכלי, ולקדש שם שמיים יצר את השמחה. וזה כוונת האבן עזרא, ולא כמו שהרמב"ן הבין אותו. אבל מחד היסוד היא שצריך כסף, אבל כסף לא הופך את הבן אדם להיות מאושר. תשאלו פסיכולוגים, יגידו לכם שהאחוז שבא אליהם שיש להם כסף יותר גדול מהאחוז שבא אליהם שאין להם כסף. אז זה קודם כל נקודה שחייבים להדגיש אותה, ולכן הצעקה של הרמב"ן כל כך נכונה, למרות שאפשר לעשות את האבן עזרא אחרת. אומר הרמב"ן, אז מה הפשט בכל? אומר הרמב"ן, אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד, ודרשו בו סתיו מיסודות התורה, ואמרו שבכל תרמוז על עניין גדול, שיש לקדוש ברוך הוא מקלט יקרא כל, מפני שיסוד הכל. תנו רבנן, אומרת הגמרא בבבתו, שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה לאין עולם הבא, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בי בכל, יצחק דכתיב בי מכל, יעקב דכתיב בי כל. אז מה אומר הרמב"ן, מה זה בכל? יעקב פוגש את עשיו ונותן לו מתנה. הוא אומר עשיו, יש לי הרבה, נותן לך מתנה, אני אשאר, אל תדאג, תיקח אותה, זה לא יחסר לי. אומר לו יעקב, תשמע עשיו, לך יש הרבה, ולכן כשאתה רוצה לתת לי, לא יחסר לך. לי יש בכל, או לפני שאתה נותן לי את המתנה הזאת. אני לא זקוק למתנה הזאת. לא המתנה הזאת תעשה אותי שמח. בכל פירושו איזו עשיר השמח בחלקו. בכל פירושו שהשמחה שלי לא תלויה במתנה שלך. השמחה שלי הוא איזושהי שלימות רוחנית. אנחנו חייבים להתרגל ולהכניס לעצמנו את היסוד שמה שיביא לנו שמחה בחיים זה ממלא את השליחות שלה. אני חושב, ואני אומר פה משפט קשה, אני חושב שזה שאנשים שמים לעצמם רב כל כך גבוה ורוצים נסיעות לחול ורוצים בידור ורוצים כל מיני דברים כאלו, כי אין להם מספיק משמעות ביום יום, כי הם לא מספיק חיים את השליחות שלהם בעולם הזה. אז כשאדם יש לו וקום ואין לו שליחות, אז הוא מחפש כל מיני דברים כדי להשלים את הוקום הזה. אבל מי שיש לו באמת שליחות אמיתית ומבין בשביל מה הוא פה ומה המטרה שלו בעולם, לא זקוק לדברים האלה. הוא זקוק לכסף, אבל הוא זקוק לכסף בשביל היום יום, הוא לא זקוק לכסף כדי ליצור שמחה, כי את השמחה הוא מקבל בכל, הוא מקבל מזה שהוא עושה את היעדים שלו בחיים. מזה הוא מקבל את השמחה, לא מהכסף. האם רמר אמת אומר, למה יש כזו עריכות בפרשה שלנו על השליחות של אליעזר? כופלים ומשלשים. אומר האם רמת, כדי שכל אדם צריך לדעת הוא שליח השם נדבר בעולם הזה. כל אדם נברא בשליחות לדבר מיוחד, וכנית להתפלל שימצא לו להשתלח ושיצליח בשליחותו. אדם שחי את השליחות לא זקוק לו כסף כדי שייצור לו שמחה. מי שלא חי את השליחות, אז הוא זקוק לכל מיני דברים שיבריחו אותו, שיתנו לו משמעות, אבל היא משמעות רגעית, דמיונית, היא לא באמת משהו פנימי. ולכן הרמב"ן אומר, בכל זה שלמות רוחנית שהוא מרגיש, ולכן הוא אומר, גם אם לא תיתן לי את המתנה, אני לא יהיה עצוב, אני לא... זה לא מה שגורם לי את השמחה. אומר הרב סולובייצ'יק, שליחותו של הקדוש ברוך הוא לאדם היא בבחינת דבר שאינו קצוב בזמן, היא שליחות מתמדת. מזמן לזמן מקבל אדם תפקידים חדשים ומעשים חדשים, אבל זו שליחות לכל החיים. מי שמרגיש לשליחות הזו, באמת יכול לראות את הכסף כאמצעי בלבד, ולא כמשהו שנותן לנאות ושמחה. שמחה. מי שלא מרגיש את השליחות הזו, יש לו וקום בחיים. ואז הוא זקוק לעוד דבר ועוד דבר שכל הזמן משלים, אבל זה מבריח אותו. זה לא באמת נותן לו להתבונן בעומק על השליחות שלו. ולכן היחס שלנו לכסף צריך להיות כאמצעי ולא כמטרה. ואם הוא אמצעי ולא כמטרה, אנחנו צריכים לתת לו גם את הפרופורציה של אמצעי. אדם לא יכול שזה יהיה הדבר היחידי שיעסיק אותו, וכל היום יהיה בעבודה, יראה את הילדים שלו פעם בשבת, ולא יבנה עם אשתו זוגיות כמו שצריך, ויגיד לא, זה רק אמצעי. הוא סותר את עצמו. אמצעי צריך לקבל פרופורציה של אמצעי, לא פרופורציה של מטרה. זה לא הדבר היחידי שצריך להעסיק אותי בחיים. כמו שכולם מבינים שדברים מסוימים הם אמצעים, הם לא מטרה. לכן אני מדבר פה בנושא הראשון, תכף נגיע לנושא השני והשלישי, אני מדבר פה בנושא הראשון על שלוש נקודות. א', שאדם לא ישים לעצמו רף של חיים, סטנדרט של חיים, שיגרום לו שהוא כל הזמן ממוצא והוא לא יכול לחיות עם התבוננות, עם שלווה, עם נחת. עם זמן לבנות זוגיות, עם זמן להיות אבא כמו שצריך, כזה יעלה על הדעת שאבא לא ילמד עם הבן שלו פעם בשבוע, לפחות פעמיים. יש אבות שבאים לפה ולומדים וזה פשוט משמח מאוד. אבל זה חייב להיות משהו. אני זוכר שמעתי לנתיב מאיר, ראיתי את הרב ליכטנשטיין מגיע כל שבוע, זה חזרית לברכה, לומד עם ילדיו. איזה דבר נפלא זה היה, ראש ישיבה, אבל הוא מבין שיש זמן שהוא לומד עם הילד. אז שלא נשים לעצמנו איזשהו רף שיגרום לנו לריצה ולא לזמן שכל המעגלים השונים יכולים לקבל מענה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אדם צריך להתחנך שאת ההנאה שלו הוא מקבל מהרוחניות, לא מהגשמיות. לא הכסף נותן את ההנאות בחיים. וככל שהוא יעמיק בשליחות שלו ובנתינה שלו לעם ישראל, אז הוא יזקק לדברים האלה פחות. וככל שיהיה לו וקום בחיים, אז הוא יזקק לדברים האלה יותר. ונקודה שלישית, אם אנחנו מתייחסים לכסף כמו אמצעי ולא כמו מטרה, אז אנחנו חייבים לתת לו את הפרופורציות של אמצעי. אם ניתן לו את הפרופורציות של מטרה, גם אם נגיד בפה, לאט לאט מרגיש שזה נהפך להיות מטרה. חייב להיות שאתה מלמד כמה שעות ביום, לפני העבודה. יעשה חסד כל יום. לא יעשה רגישות, יהיה לו זמן למשפחה, זמן לאשתו, זמן לילדיו. אני חושב שיש מקום נוסף שהנקודות האלה שדיברנו מופיעות בפרשה שלנו. ויברכו את רבקה ויאמרו לאחותינו את היא לאלפי רבבה וירא זרעך את שער אויביו. הגמרא מסכת קלה לומדת מפה את ברכת חתנים. מזה שמברכים את רבקה זה ברכת חתנים. הגמרא בכתובות לומד את זה מבועז. אמר רב נחמן, אמר רב רונה בר נתן, מניין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח עשרה מזקני העיר ויאמרו שהוא פה. מסבירים הראשונים, מרבקה אני לומד את ברכת הרוסים, ומבועז אני לומד את ברכת עשרה. פעם היה שנה הפרש. נתנו טבעת, עשו קידושים לרוסים, חיכו שנה, ואז עשו חופה. אז ברכת הירוסין אמרו בהתחלה, ברכת הנישואים שנה אחר כך. היום אנחנו מאחדים את זה בחופה, אבל אסור שזה יהיה אותו כוס, כי אין עושים מצוות חבילות חבילות, אנחנו עושים הפסקה של קריאת הכתובה, ואנחנו עושים בעצם את החופה ואת הנישואין סמוכים אחד לשני. ברכת הרוסים שלומדים מרבקה היא מאוד מאוד מעניינת. אין ברכה כזו בכל התורה. אמר הרבה ברוך, מה זה ברכת הרוסים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתירו לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. ברוך אתה השם מקדש לישראל על ידי חופה וקידושים. שואלים הראשונים, מה עכשיו? ממתי מברכים על איסור? אתה לא שוחט בהמה ואתה אומר אסר לנו עבר מן החי והתיר לנו את השחוטה. מה פתאום מברכים פה אסר לנו את הארוסות? בשום ברכה אחרת לא מדברים על האיסור. ומה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים? כך הוא מקדש את העם? חופה וקידושים? בא הרית ואומר יסוד מאוד גדול. הרמב״ם אומר שכבר לפני מתן תורה והיה בעצם נישואים. קודם מתן תורה היה אדם פוגר אישה בשוק. אם רצה הוא והיא ניסה אותה מכניסה לביתו ובועלה לבינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, נצטרו ישראל שנרצה האיש ניסה אישה יקנה אותה תחילה בפני עדים, רק אחר יעשה קידושים, אירוסים, רק אחר כך יעשה נישואים. זאת אומרת שמה שהתורה חידשה את האירוסים. את השלב הזה שהיא שלך, אבל היא אסורה. היא אסורה שנה. ומסביר הריז, מה זה מקדש עמו ישראל יותר חופה בקידושים? על ידי חופה שבאה רק אחרי קידושים. הערך של אירוסים, העובדה שאנחנו קשורים, אבל אנחנו לא גרים בזה יחד. אסור לנו להיות יחד. זה כדי להדגיש את הערך הנשמתי, הערך, הקשר, הנשמות שנצטרכים להיות אחד, בלי מעשה. ולכן דווקא מדברים על האיסור, כי זה מה שחידשה תורה, לא את היתר, היתר גם היה לפני מתן תורה. אבל עשה לנו את הארוסות כדי ליצור את, את הקשר הנפשי, הפנימי. זה מה שחידשה תורה. ולכן בקשר הזה אנחנו חייבים להשקיע הרבה מאוד. ואם אדם חי כל הזמן במרוצה, הוא לא יכול להשקיע בזה. עד כאן לגבי הנקודה הראשונה. ולכן, פה בישיבה חייבים שאדם יבנה לעצמו את השליחות שלו, יבין מה הכוחות שלו, לאן הוא רוצה ללכת, מה התוכנית שלו. ככל שאדם יהיה לו שליחות יותר ברורה, אז הוא לא ישים לעצמו רף של הנאות, של בידור, של דברים כאלה, בגלל שהוא לא זקוק לזה. עד כאן לגבי הנקודה הראשונה. לגבי הנקודה השנייה, שאני מרגיש שאפשר להסיט בקלות רגישות משגרה ושמים איזשהו רף של ריגושים שהוא לא ריאלי. גמרא אומרת שרבי עקיבא נתן שיעור והציבור מתנמנם. בא רבי עקיבא ואמר, מבני מה אסתר זכתה למלוך על קכ"ז מדינות? כי היא בת שרה שחייתה קכ"ז שנה. אז תבוא בת שרה שחייתה קכ"ז שנה ותמלוך על קכ"ז מדינות. זה מין דבר תורה הזה. מה הפשט? מה הקשר בין שרה לזה שנמנמו לבין אסתר? מסבירים המפרשים, הם נמנמו כי לא היה אקשן במה שרבי עקיבא דיבר. זה היה שגרה, זה לא היה אקשן. בא רבי עקיבא ואמר להם, תלמדו משרה. בת מאה כבת עשרים. במאה אין ריגושים. אבל עדיין היה לה את החיות, עדיין היה לה את הנערות שבת עשרים. לא צריך לחשוב שהחיות מקבלים רק מאקשן וריגושים. הם חיים כמו שרה שכל יום רודף יום. אברהם בא בימים, כל יום בונה את היום הבא, כמו הרס"ג שעשה בידוי, כי ביום הבא הוא הבין שהוא נמצא במדרגה אחרת. כשחיים חיים משמעותיים כזו, מקבלים את הרגישות מהבנייה, מקבלים את הרגישות מעיצוב האישיות, מקבלים את הרגישות מהשליחות של החיים. זה מה שאמר רבי עקיבא לאנשים, ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד 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 להתחנך לכך, שדבר תורה טוב, עומק של סוגיה, שהריגושים צריכים להיות ריגושים רוחניים, ואפשר בקלות להפסיד את הנקודה הזאת. והנקודה השלישית, ובא לסיים, זה הנקודה של המידות. שלושה נזדרגו בבעיר, יצחק, יעקב ומשה. מסביר הרב פישר שבו מקבל מי גשמים אבל לא מותן. מעיין מתפרץ, נותן, אבל לא מקבל. בעיר יש גם בור וגם מעיין ביחד. גם נותן וגם מקבל. זה היסוד של נישואים. ולכן הזיווג היה דווקא ליד הבאר. אנחנו חייבים להתחנך פה בישיבה לנתינה וקבלה הדלית, כי זה היסוד שאחר כך נוכל להשתמש איתו בנישואים. הרב דסנר כל פעם שהיה עורך חופה דיבר על זה, שהיסוד של בית הוא מידות, הוא נתינה וקבלה, הוא הבנה שאני לא שם את עצמי במרכז, אני לא מסתכל רק במשקפיים שלי, אלא אני מסוגל לחיות את השני ולהדגיש את השני. אני חושב שדיברנו על צרכנות, דיברנו על רף גבוה שאנשים חיים. אני חושב שזה נובע מאיזשהו תרבות מערב ששמה את האדם במרכז. הכל צריך, אתה צריך לקבל הכל. פרסומות, ויש אנשים שמשקיעים בהם הרבה כסף כדי שאתה תיקח את זה ותיקח את זה ותשים את עצמך במרכז. אסור. אדם צריך להבין שהוא לא שם את עצמו במרכז, קדוש ברוך הוא במרכז, והוא חלק מעם ישראל. רב שמעון שקופ כותב בהקדמה שלו לשערי יושר, ואני מציע לכל אחד לקרוא את ההקדמה הזאת, כשאדם אומר את המילה אני, שיחשוב מה פירוש המילה. כשהוא אומר את המילה אני, למה הוא מתכוון? האדם הנמוך מתכוון לעצמו. האדם שנמצא במדרגה יותר גבוהה, אז אשתו, ילדיו, הם חלק מהאני. והאדם שנמצא במדרגה יותר גבוהה, כלל ישראל הוא חלק מהאני הזה. לכן לא לחינם, כשמולדת הולך לחפש אישה, הדבר המרכזי שהוא בודק זה חסד. ולכן הם מפרשים מסבירים שזה לא נקרא כישוף. מה זה האישה עושה, תגיד ככה, אני אעשה ככה, אבל זה לכאורה כישוף. זה כמו אם אני אגיד, אם תעבור חיתול, חתול, אני אעשה את העסקה, אם לא, אני לא אעשה את העסקה. אלא הפשט הוא שכישוף זה משהו שקורה שלא קשור מהותי לדבר. תעבור חתול ואז אני לא עושה עסקה, אין קשר בין החתול לעסקה. אבל יש קשר בין חסד לנישואים. זה יסוד הנישואים. ולכן מה שעשה אליעזר לא מוגדר ככישוף. כי הוא בדק את התכונה המרכזית שצריך כאשר בונים בית. יהי רצון שנזכה פה בבית המדרש הנפלא שלנו. א', שכל אחד ימצא את השליחות שלו, יהיה לו את המידה הזו שבכל מה שישמח אותו זה העולם הרוחני שהוא חי, ישים לעצמו רף גשמי, ריאלי, שלא יוצר מרוץ, שלא יוצר מצב שאין לו זמן להתבוננות. מעגלים נוספים, ידע ליהנות מהשגרה ולא יציל את הרגישות וישים לעצמו רב של ריגושים שהוא לא ריאלי, וידע לחיות חיים שהוא לא שם את עצמו במרכז, אלא אני שלו הוא אני מאוד מאוד רחב. ואם באמת נזכה פה להתחנך לשלושת הנקודות האלו, אז נזכה בעזרת השם שהבית של הקים, או מי שכבר הקים, יהיה באמת בית של אור גדול שנותן אורה לעם ישראל, בית שהקדוש ברוך הוא רוצה לשרות בו, וכל מי שנכנס בפנים מרגיש איש ואישה זכו שכינה ביניהם.
Show quality.